טוב רבותיי, שבוע טוב, השבת, השבוע הזה, יש לנו עכשיו יום העצמאות וצריך קצת להתייחס. ברוך השם אנשים יושבים ולומדים תורה ומנסים את היום הזה משום שזה יום חופש, ואם אדם יש לו תשובה על פרנסה שהוא לא יכול ללמוד בגלל שהוא אנוס, אם יש חופש למה אתה לא בא ללמוד? אומרים בבדיחה התשובה שאילו בן גוריון היה קם מהקבר שלו והיה רואה שלומדים תורה ביום העצמאות היה מבטל את יום העצמאות. מה הוא עושה? יום שכולו תורה הוא בא ברב דחד יום. ברוך השם, עם ישראל הבין את הנושא הזה ולומדים תורה בהרבה הרבה מקומות, ואני נוסע אפילו להגיד הרצאות בנושא הזה. אבל עם כל זה הייתי רוצה לדבר על מה שאומרים עצמאות ככל הגויים, להיות עם ככל הגויים, בדיוק הפוך מה שצריך להיות. בספר דברים פרק למד ג' פסוק כ"ח נאמר, וישכון ישראל בדד, בטח בדד אין יעקב, עם לבדד ישכון. עם לבדד ישכון. התורה אומרת שמה עם ישראל, עם ישראל הוא נבדל משאר אומות העולם. בניו מניחים תפילין ועוד אחרים, להבדיל מקעקעים כתובת קעקע. בניו של עם ישראל יושבים בבתי מדרש ועוד אחרים מרים בבתי תיאטראות. בנותיו שומרות על כבודם פנימה ועוד אחרות הולכות נטויות גרון. וככה זה ההבדל שיש את זה בין היהודי לגוי. ועם ישראל המשמעות שלו זה בדידות, שונה מאחרים. ומשה רבינו משבר את בני ישראל בבדידותם ואומר, וישכון ישראל בטח בדד. ובלעם אומר, אין עם לבדד ישכון. בדתם שונות מכולם. במגילת אסתר כתוב באחד מהגדולי החסידות אמר, בדתם שונות מכולם, סוד דתם הוא התבדלות והחובה להיות שונים מכל עם. אמר פעם אדמור אחד, אני אגיד לכם איך היה נראה לבושו של אברהם אבינו. הוא הסתכל איך שלבשו גאי הארץ והוא התלבש בסגנון שונה. הנשיא מוולוז'ין אמר שמשם לישראל במדבר, מקום מדבר שהיה רחוק ממקומות יישוב של ממלכות שונות, היה בבחינת בית ספר להתבדלות. מקום שבו הסתגל עם ישראל להיות מובדל ומנותק מגאי הארץ. במשך 40 שנה למדו כיצד ניתן לקיים חיים תקינים ללא קשר מיותרים ומזיקים עם אדום, מואב, עמון ומצרים. וזה מופיע בשירת האזין, השם מדד ינחנו ואין עמו אל נחר. אומר הנציב, הוליכם במדבר למען עמידם על צורת עם ישראל, להיות בדד, שלא להיות מעורב עם האומות העולם יותר מן ההכרח. הנציב מדייק בלשונו שלא להיות מעורב עם האומות העולם יותר מן ההכרח, שרי. תנאי החיים, הפרנסה והקיום מחייבים לעתים קשר עם אחרים. לדוגמה, אם לא ירדו חלילה גשמים בארץ ותושבי הארץ נדרשים לייבא חיטה ממרחקים, הרי על כוחך יש צורך ביצירת קשרי מסחר הכרחיים. זה לא אסור על פי ההלכה, אבל יש לצמצם עד המינימום. לכן מברך משה את ישראל, וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, שתהיה הארץ משופעת בכל הנצרך למחיה, כדי שתהיה אפשרות לשכון בדד מבלי להידרש לבוא בקשרים עם גויי הארץ. מידה זו של בדידות והתבדלות היא מידתו של יעקב אבינו. כאשר עשו מציע ליעקב כי יתלווה אליו במסעות, דוחה אותו יעקב בטענה כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עליי ודפקים יום אחד ומתו. עוד פעם מציע עשו, אציג ענה עמך מן העם אשר איתי. יעקב אבינו אומר, למה זה ימצא חן בעיני אדוני? הבין מזה עשיו שהתחברות יעקב עמו באהבה לא הייתה אלא לצורך השעה, ולא נוח לפניו להתרוע עמו ואת אנשיו ברגילות. וכאשר כן, באמת אין יעקב לשבת בדד, בטח בדד, כמו שנאמר בספר דברים, ועל זה כפיד עשיו ולא דיבר עמו יותר. לאחר שנפרד יעקב מעשיו ומגיע לשכם, גם שם אינו נכנס לעיר. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, ויבוא מפנם הרם ויחן את פני העיר. הוא מבקר להישאר והרחק ממרכז העיר. חנה מחוץ לעיר ונקרא פני העיר. ויחן את פני העיר. מידתו של יעקב להיות בדד ולא מעורב עם האומות. מסיבה זו לא רצה יעקב אבינו לגור בעיר חברון, מקום מגורי אביו. הוא העדיף להתגורר מקום סמוך לחברון ולהתבדל מגורי הארץ, ולכן הוא ישב בפרבר חברון, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אומר להעמיק דבר הניציב, הוא ישב בארץ מגורי אביו ולא בחברון, הרחיק עצמו משיבת אל העיר. וכאשר נודע לי יעקב כי יוסף נמצא במצרים והוא נדרש לרדת למצרים, חשב יעקב מפני הירידה למצרים. אז שובטח לו מפני הקדוש ברוך הוא, אל תירא מיהודה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עליך גם עלוב, יוסף יושיע ידו על עיניך. כאשר מגיע יעקב למצרים, משתדל יוסף לעשות הכל כדי להושיב את אחיו בארץ כנען, את אחיו בארץ גושן, הרחוקה מסונה של מרכז מצרים, הוא מציג את אחיו כרועי צון, דבר הנחשב כתועבת במצרים, כדי שפרעה יציע מעצמו כי ישבו בגושן הרחוקה. כך עלה בעת יוסף לסובב הדבר. להגיע לתכלית המבוקש, לשבת בדד, אבל שיהיה באופן שיהיו אחיו ובית אביו לבוז, מחמת זה בעיני פרעה, יבזו אותם. הכל כדאי כדי להגיע לזה התכלית הנחוץ לשמירת קדושת ישראל. וכאשר מת אחרון השבטים נפרצו החומות, גושן עשתה צרה בבני ישראל, אשר ביקשו להכיר מעט את מצרים, הם ביקשו להכיר עולמות חדשים אשר לא שרו מבתם, והנציב מבאר לזה מה שהתורה אומרת, ובני ישראל פערו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. התבדלות היא סדום מאותו פלא עם ישראל, כך היה עוד קודם מתן תורה. עם ישראל נדרש להתבדל מהם בכל אורחות חייו, בלשונו, בשפתו, במלבושו. להיות שונה, לא להיות עם ככל העמים. כאשר ביקשו אבות הציונות, כי עד רבה מגמתנו להיות עם שונה, עם אשר למדד ישכון, כי אין לנו מה לחפש שם. אין לנו לבזול אל עבר הרחוב הגוי, אין מה למצוא שם. אם יש משהו ומועיל מחוץ לנושא מדע רבועה, הכל נמצא בהמדחתנו בצורה אורגינלית. נא לזכור את מה שאני אומר לכם. ישב פעם הסבא מסלבודקה בחברת כמה תלמידיו, ישבו עם עוד תלמידיו הגדולים רב אהרן קוטלר, רב איזק שר ורב אברום קלמנוביץ', זכר צדיקים לברכה. נתגלגל השיחה למעלת ישראל ביחס לגויי העולם, ותלמיד נוסף שנכח שם חיווה את דעתו כי למרות הכל ישנם נימוסים והליכות שניתן ללמוד מן הגויים. הוא היה יליד ברלין, וכפי הנראה הוא היה קצת מקולקל, ותרבות הנוצתת של גרמניה קסמה לו. אמר לו רבנו סבי פינקל, הסבא, אין מה ללמוד מהגויים. מעלתם וקדושתם של עם ישראל מקנה להם את כל המידות הטובות, ודבר טוב לא יוכלו ללמוד אצל הגויים. התלמיד, מתוך יראת כבוד, לא נכנס בוויכוח עם רבו, אבל כיצור מפני הסבא, הוא אמר לתלמידים, רב אהרן קוטלר, אני סבור כי למרות הכל, יש כמה דברים טובים שניתן ללמוד מהגויים. עברו שנים, רב אהרן קוטלר נהיה ראש ישיבה של יהדות אמריקה, אחרי חורבן עולם הישיבות ויהדות אירופה, ומילי כבוד הוא הוכר כמנהיג יהדות ארצות הברית, ואחד ממורי דרכה של היהדות העולם כולה, הרביץ תורה לתלמידיו שהגיעו מרחבי אמריקה ומפזורות יהדות אירופה אל ממלכת התורה מילי כבוד. במוקר אחד הגיע יהודי אלמוני שנכנס אליך לישיבה, הוא ביקש להחליף מספר מילים עם ראש הישיבה. רבי אהרן קוטלר נתן לו שלום והזמין אותו אל חדרו, ואז אמר אותו אדם, רבי אהרן, האם אתה תכיר אותי? פתח האיש בשיחה. אמר רבי אהרן, לא. המשיך האיש, הלא יחד למדנו בסלבודקה בקובנה אצל הסבא מסלבודקה. נזכר רבי אהרן ימי הנורים של סלבודקה עלו במוחו, ושואל האיש, האם כבודו זוכר את אותה שיחה שהייתה במחיצת הסבא, ואשר בי דננו האם יש בגויים נימוסים והליכות שאפשר ללמוד מהם. אני אמרתי כי יש, כי יש, ואתם אמרתם, הסבא אמר אין. הוא פשט את כבול חליפתו, ולעיני רב אהרן התגלה זרועו הקדומה של האיש. רטט של סערת רגשות ליווה את קולו של האיש ואמר, עכשיו למדתי על בשרי את נימוסיהם של אצילי ברלין, הצהורים ניסרו את ידיי וחייכו במלוא הפק שזעקות היסרים שלי פלחו את, חדר, את חלל החדר. ואז הם נטפו בעלי חיים ושרפו וחנקו תינוקות מיומם. עכשיו אני רואה שהרב צודק. עכשיו אני רואה שהרב צודק. הבנתם את הנושא הזה? ככל ובכן, ככל שנתרחק משם, כן יטיב לנו, אם אין ברירה, חייבים לבוא עם המקשרים מהשר ומתן, אין בכך כדי לתת היתר על הקשרי עדות והעדה. ביקורתנו מלאים מזן זן, ואין לנו לחפש באוצרות המדומים של אחרים. אם אין ברירה, צריכים משא ומתן, אבל אין אפשרות לחפש את הדברים שלהם. רש"י בפירוש בחומש בראשית, יש כל כך הרבה, אמר פעם הרמב"ם חזון לאברך, וביקש לשמוע את חוות דעתו באשר להשתלמות בחוג לפסיכולוגיה. ואילו מרן החפץ חיים ז"ל ענה לתלמיד שהודה כי קורא ספרים חיצוניים כדי לקבל את הטוב שבאומות, כי אמר החפץ חיים כי לעולם לא חיפש אדם קמצות בוטם בפח אשפה. אמת, קשה לנו הבדלה, לא נעים להיחשב כבן חריג במצוות העמים העולמית, אך האם אדם שיזדמן לאית בעלי חיים יחשוב כיצד לנהוג כדי שלא יחשב כחריג בין הקופים והפילים? גויים הגונים מיתרים למנוע קופים ופילים. חביב אדם שנברא בצלם, אבל מי שלא מרגיש את המרחק בינו לבין הגוי, כמו את המרחק בינו לבין בהמות, איננו יודע מה זה קדושת ישראל. מכיוון שאין כל סיבה להתקרב, הרי לזה להתרחק. כל התקרבות מיותרת גורמת התלמדות מהרע שבגוי. מי שמתקרב כדי ללמוד את מה שנראה לו מרחוק כטוב ומועיל, על כוחו יקלוט גם את הרע והמשפיט. מי שנבר במסבור זבל כדי למצוא קמצות בוטם שאיבד, גם אם ימצא אותו יחזור משם כשהוא מדיף ריח לא נעים. יצא שכרו בהפסדו. את ההבדלה חייבים לעשות, כי כאשר לא עושים אותה חלילה, עושה אותה הגוי, וכאשר הוא מבצע את ההפרדה זה כואב. כך כותב הגוי רב שמואל גריינמן והאותיו מעשה למלך וחדושי החפץ חיים על התורה. גאון אחד בייר סיבת שנאת העמים לעם ישראל באופן זה, בברכת הבדלה מברכים על ההבדלה, הבדלת קודש לכל אור מחושר ישראל מהעמים. ועל כל אחד מההבדלות יש מישהו שמופקד. בין האור לחושך, שומר הטבע, שלא יתרבו זה בזה. איך אומר הפסוק? יכולים אתם להפוך את האור לחושך וסיום ללילה? הבדלת הקודש מן החול הופקדה בידי עם ישראל, לקדש את השבת והזמנים אשר תקראו אותם. אתם כתיב. אומר הירושלמי, אין אומה כאומת הזאת בין אישו בעולם, הסיסון אומר הדין היום, והליסטים אומרים הדין מחר. הם מתאמים לא לסלטון, וברוך אינו כן. אמרו בית דין היום ראש השנה, וברוך אומר, עמידו במאי, עמידו סנגורין, ואמרו בני היום ראש השנה. וילכו בית דין לאברהם למחר, וברוך אומר, עבירו במה. ועל הבדל בין ישראל לעמים נתן השלטון לאומות להשגיח על הגבול לבל יתערבו ישראל בהם. ומכיוון שהאומות חיים בזמן מן הזמנים במקום מן המקומות, חלק גדול מעמנו יתקרב ביותר אליהם, יתגעלו במחליהם ושינו את בגדיהם ולשונם, עד שאין רשומם ניכר, אז הופך הקדוש ברוך הוא את לב האומות לשנוע איתנו ודוחפים אותנו בכוח מעליהם. זה כתוב בתהילים קופי, הפך ליבם לשנוע עמו. אם אתם מתקרבים ומתערבים בעיניהם, אז הדחיפה נורא ותוצאותיה מבהילות. וזה אומר הבית הלוי. כתוב על הפסוק, הפך ליבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו. כאשר ריבו הוא הפך את ליבם של המצרים, על זה מדבר בפרק, לא היה זה תהליך טבעי מתבקש, אלא גזירה מן השמיים, אשר בא למלא חלל חסר, למלא את מקום גדר ההפרדה, ונפרצה על ידי בני ישראל במצרים. כשהתקרבו לגויים והתערבו בהם, זה אומר בית הלוי, לפי מדרשים מקורות חז"ל, כי בני ישראל ומצרים משכו בעולתם כדי לטשטש את המבדיל בינם לבין הגוי. וזה עצמו הביאה לשנאה. איך אמר אחד מגדולי ישראל, נעסוק בקידוש ולא נידרש להבדלה. ובימינו למרבה הכאב והצער, תפרה היהדות החילונית את מקומה של האנטישמיות הקתולית, כי מה ינפקים מעיננו, מה ההבדל בין המאמין בצלום ובין מי שלא מאמין בכלל? נוצר עשר עיקרי האמונה. ייתכן שהם תינוקות שנשבו, אך אין בזאת אלא כדי לרחם עליהם ולנהוג בהם את כל דיני השבת עבידה רפואה, אך לא כדי להתקרב אליהם. מגעם תמה, צרתם ממארת, גם אם הם אחים טועים. אין כל טוב רוחני שאפשר לקלוט מהם. כל מרקולתם מסיע אך ורק נהנתנות ללא שיעור במידה. ואם לחלקם נכונה נחמתו של מרן החזון של ראש הממשלה, כדאי בכך שהגלתם ריקה ולא מלאה במובן הפוך והשלילי. הרי לאחרים יש לייחס תופעה חמורה וקשה, עגלה שכל מטענה כלי נשק על השם ועל מפיחו. את ההסתה הפרועה מתנהלת בימים אלו כנגד ציבור יראי השם, קשה להגדיר כעגלה ריקה ונבובה, היא מלאה ודורתנית. זהו בדיוק הבעיה, נא לזכור את הנושא הזה. מתקרבים יותר מדי. אבל חונה לפני 70 או 80 שנה, גמרה מהמלחמה לכם במלאק מדור דור. מלחמה להשם במלאק מדור דור, הוא אמר, התורה העידה כי המלחמה נוכל בכל הדורות, הדבר מפיח. אלא בדורות הקודמים שעם ישראל קלט, נהלו מלחמה זרע המלאק מאומות העולם. אבל מעט שפרטנו עול התורה ממנו, שרצו המלאק בתוכנו, ונתרבו בינינו ממרים להכיס. ואז מתחילים היהודים שבאנו להיות אסונים שלנו. וגם בארץ הקודש יש מתייבנים, אין שום הבדל ביניהם. ולעיתים המלחמה קשה עוד יותר, לא מלחמת ישראל עם אומות העולם, ולא מלחמה בקשרי ישראל, קשרי ישראל בראשי ישראל. לעיתים זו מלחמה מבית, עם כאלה אשר אין להגדירם חלילה כפושעי ישראל, אך הם מתנשרים ומתגמשים עם כל מה שמקשה מעט על חייהם. לעיתים זה מאבק עם הורים המתפשרים במאכלים הנושאים חותם כשרות מגוף מפוקפק ולא ידוע. לעיתים זהו מאבק שבין ישיבה הסופק חיצי ביקורת מחבריו, אז שלוקח את סדר מוסר יותר מדי ברצינות. זהו מאבק בתוך מאבק, בדידות על בדידות. לפעמים הצד שכנגד עטור בפאות ומסלצלות וזקנה יורד על מידותיו, גם הוא חרדי וגם הוא לא אוכל מוצרים שנושאים חותם של רבנות ראשית פשוטה, אך הוא לא מבין למה עליו להחמיר כל כך ולמה עליו לאסר שוב ושוב, ולעיתים מוקף אדם בהמון שכזה ולבדו ובגבו עליו לברוא את דרכו הקשה. מרן החפץ חיים היה ממשיך על אלו שכמותיו את מה שאומר משה רבינו, אומר לאביו ולאמרו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. זה נאמר על שבט לוי שהתנקרו לקרובי משפחתם הקרובים ביותר. אף שאין ישראל יכול להיות לוי, אבל ביכולתו להיות גבוה כמו גובה הרוחנות של הלוויים. כדבריו היהודים של הרמב״ם, בסופם של הלכות שמיטה ויובל, אומר כי בקדושתו של כל אחד להתקדש ולהתאר כשבט הלוי. ומי שנדרש בנסיבות תנאי משפחתו, חבריו ושכניו, כי לא יראה את אביו ואת אמו ואף עומד בכך, עשה מעשה חלקו. מי שכופה את עצמו שלא להכיר את אחיו הקרובים ושלא לדעת בניו, הרי הוא קרוב אל השם. צער הבדידות הוא כאב ככל היסורים, והרי נאמן הקדוש ברוך הוא לשלם שכר שכרו של עולם אשר בדד, כתוב מכך סבל עלבונות וביזיונות. שכרו של ירא חטא הנמאס בעקבותה דמשיחא בעיני ערב רב שמתרחק ממנו כמו במדבר משוקץ, ושכרו של הנדרש לא לראות את אביו, לא להכיר את אחיו, כמו אברהם אבינו, אבינו הראשון אשר למד כי יחיד כנגד כל העולם, ומעשה אבות סימן לבנים. זהו בדיוק האנטי של עצמאות שעושים ככל הגויים וכדומה, ונקווה שנקבל את השכל להבין מה זה נקרא עצמאותנו. אין עם ישראל עצמאות אלא בתורתו. שלום ירחמי אלקרם הנפרד מכם, 052-762-8713.